הנושא המרכזי שלנו הערב הוא העסקה הגרועה של בני גנץ. כי כשגנץ הודיע בשבוע שעבר שהוא נכנס למסע ומתן לאחדות עם ביבי וגרם לפיצול כחול לבן, אני מודה שהייתי די מבולבל. כי מצד אחד חשבתי שאולי באמת מול איום הקורונה הקיומי גנץ הסכים להקריב הכל ולהצטרף לממשלת אחדות, ומצד שני חשבתי בוא נעז זה עגל, הוא בטח משלם גם על ערוץ ההומור. שידורים חוזרים של סברים ארנן עונה 3 באיכות של צילום מסך, כשאפשר למצוא אותם בחינם במאקו באיכות גבוהה, וכל זה רק ב-17.90 לחודש, איפה חותמים? וככל שהשבוע המשיך, זה נהיה לי יותר ויותר ברור. לא רק שבני גנץ עשה את העסקה הכי גרועה שיש, הוא גם עשה את העסקה הכי גרועה מבחינתנו. עסקה שאי אפשר להרגיש שהיא לא... אני יודע שאני מסתכן בלהפוך לאשכנזייה בת 70 אם אני אומר את זה עוד פעם אחת, אבל עדיין, אי אפשר להתכחש לזה שהעסקה הזאת מחלישה את הדמוקרטיה.
נו באמת, קריוקי זה כיף, קריוקי זה כיף, קריוקי זה כיף.
וואו, למה זה אף פעם לא יכול לקרות לי בכניסה לקניון? אז אני לא רוצה להישמע היסטרי, אבל אני באמת חושב שבני גנץ השבוע חיסק מאוד את הנרטיב השולט בישראל, לפיו יש רק בן אדם אחד שיכול להנהיג את המדינה. ובלי קשר אלא אם אתם חושבים שביבי מנהיג טוב או לא, זה לא מצב תקין בדמוקרטיה. והדבר הראשון שכל כך גרוע ומגוחך בעסקה הזאת, זה שכולם יודעים שיש צד אחד שלא יקיים אותה.
שאלנו עוד שאלה, האם אתם מאמינים שנתניהו אכן יקיים את הבטחתו לפנות את תפקיד ראש הממשלה לגנץ בעוד שנה וחצי? 46% מהציבור אמרו שהם לא מאמינים, גם בימין, גם בשמאל, רק 38% חושבים שנתניהו יעמוד במילתו, ושוב אותה שאלה רק למצביעי כחול לבן, התוצאה אפילו יותר מובהקת, רוב המצביעים, 67%, שני שלישים חושבים שנתניהו לא יפנה את הכיסא שלו.
אין היום במערכת הפוליטית מישהו שמוכן להמר שבעוד שנה וחצי בני גנץ ייכנס לתפקיד ראש הממשלה.
נתניהו אומר לפני כניסת השבת, אני אקיים את ההתחייבות הזאת, אנחנו נאגן אותה בחקיקה. בני גנץ עצמו אומר, טקסטים יותר מעניינים, הוא אומר, אני לא יכול להיות בטוח ב-100%, זו פוליטיקה.
יופי, טיפ ראשון של בני גנץ במסע ומתן, תמיד תשדר לצד השני שאתה מוכן להשלים עם רמאות. מעולה. אגב, עוד טיפ נחמד שלמדתי מגנץ פעם, אם מוכר ארטיקים אומר שהוא הולך, זה כנראה נכון, מומלץ במצב הזה להיכנס לפאניקה ולקנות ממנו ארטיק במחיר שהוא דורש. 30 שקל לקרטיב לימון זה מחיר הוגן לחלוטין. מה זה? זה הדבר הכי מטורף ששמעתי. באמת, אף אחד לא מאמין שביבי לא משקר לגנץ. לפי עמית סגל, אפילו לא גנץ בעצמו. ואם זה נכון, זה אומר שבני גנץ לקח הרגע כמות עצומה של כוח שהוא קיבל מאזרחי ישראל, שנתנו לו את הכוח הזה רק כי הם לא סומכים על הבן אדם השני עם כוח, והוא נתן את הכוח הזה לבן אדם שהוא בעצמו חושב שאי אפשר לסמוך עליו עם כוח. זה כאילו דוד יבוא מול גוליאת ויגיד לו, תראה איזה מגניב רוגטקה. הנה כך, נעשה עליה רוטציה. שנה וחצי אתה, שנה וחצי אני. מעניין אם הוא יביא לי עוד שנה וחצי. ושוב, יכול להיות שאתם חושבים שביבי הוא מנהיג מעולה, אבל זה לא רלוונטי. כי ביבי הוא בבירור מסוג המנהיגים שמנסים לתרגם את הפופולריות העצומה שיש להם לכוח בלתי מוגבל. הוא ניסה לעשות את זה עם בקשת החסינות שהוא קידם בניגוד להבטחות שלו, ועם המתקפה שלו על המשטרה והפרקליטות, ועכשיו הוא ניסה והצליח לעשות את זה מול הרוב שהיה מולו בכנסת. גנץ אפשר לביבי לעמוד מול 61 חברי כנסת ולפרק אותם בצורה חוקית ולגיטימית. חוקית, לגיטימית ובלתי הפיכה.
כן, כמה פרטים מעניינים. קודם כל, חברי הכנסת האוזר והנדל בדרך לממשלה, והם חותרים לקבל, ממה שאני מצליחה להבין, מעין מעמד של סיעה בתוך חוסן לישראל. למה הדבר הזה משמעותי? אם שניהם נכנסים פנימה, יחד עם אורלי לוי שכבר בא על גוש הימין, נתניהו משלים 61 מנדטים אידיאולוגיים של הימין בתוך הממשלה שלו, ודאי יהיה להם מעמד של סיעה נפרדת, וזה דבר שמאוד מטריד חלק מהאנשים בכחול לבן, שלדוגמה, אם אחרי הקורונה נתניהו ירצה להביא סיפוח, גנץ אפילו לא יוכל לפרק את הממשלה, לא יהיה לו למעשה קלפים ביד, זוהי בעצם ממשלת ימין מלא מלא.
כן, לא יהיה לו קלפים ביד, זאת מטאפורה חצי מדויקת למה שהיה קורה לגנץ במשחק הפוקר הזה. אני הייתי אומר שביבי הפך יד נוראית לפלאש, וגנץ התחיל עם יד טובה וסיים עם 2, 5, 10, עצור וקלף סופר גול של חלוץ הפועל פתח תקווה בעונות 99-2000, יאיר שמחון, שהוא אפילו לא אס של קורפ הריבוע הכחול. והנה למה אני אומר שהמהלך של גנץ בלתי הפיך. כי הדבר היחיד שמפחיד אדם ששואף לבטל את מגבלות הכוח עליו, זה חזית אחידה. וברגע שהוא שבר את החזית האחידה הזאת, הוא קיבל את היכולת לשחק בין המרכיבים שלה, שמבינים שהדרך היחידה שלהם לקבל איזשהו קמצוץ של כוח, היא לקבל אותו ממנו, בתנאים שלו. ולכן בשבוע האחרון ראינו לא רק את הנדל והאוזר נכנסים למסע ומתן קואליציוני עם ביבי, אלא גם את אמיר פרץ, איציק שמולי ואורלי לוי. כן. אמיר פרץ בגד בהבטחה שהוא נתן לשיער הפנים שלו. מי היה מאמין שהוא יבגוד במשהו קדוש כמו קבוצת סיבים שנמצאת מעל הפה שלו? אני יודע, גם אני בהלם. אבל המציאות עכשיו היא שבזכות המהלך של גנץ, אין למערכת הפוליטית שום סיכוי לרסן את ביבי בהתבצרות האינסופית שלו בלשכת ראש הממשלה. וכל יום שעובר, מאז יום חמישי האחרון, זה רק ברור עד כמה אפילו מי שעד לפני שנייה אמר שהוא האלטרנטיבה היחידה לביבי, בתוך תוכו אפילו הוא לא מאמין שלביבי יכולה בכלל להיות אלטרנטיבה.
במסע ומתן עלה רעיון מתקדם שנתניהו כשהוא יהיה ממלא מקום, הוא יהיה גם ממלא מקום ראש הממשלה, ואחראי על הקשר עם המעצמות, עם ארצות הברית ורוסיה, זה החל מאוקטובר.
אוקיי, לי יש רעיון מתקדם, אולי מי שיהיה ראש הממשלה יהיה אחראי על הקשר עם המעצמות. מה זה חוג? אתה נרשמת לחוג? די כבר באמת, זה פשוט מביך. אני יודע שאני נשען פה על דיווחים לא מאומתים ולא סופיים, אבל עצם העובדה שדברים כאלה מתפרסמים בתקשורת בלי תגובה, ועצם העובדה שיחסי הכוחות בבירור נוטים לטובת נתניהו, גורמים לי ממש לקבל את האפשרויות האלה כסבירות ומביכות. באמת, פשוט מביכות. כי באוקטובר 2021, ביבי יהיה ממלא מקום ראש הממשלה עם בלוק של לפחות 58 ח"כים שנאמנים לו. הוא יהיה אחראי גם על הקשר עם החייזרים אם הוא ירצה. המקסימום שגנץ יהיה אחראי עליו זה לאסוף את ההזמנות של כולם לג'ירף בצהריים. כי צריך לנפץ פה עכשיו את השקר הזה של ממשלת אחדות. ממשלת אחדות נוצרת ביחסי כוחות שווים סביב אינטרס משותף, כששני הצדדים שמים בצד ומקפיאים את המחלוקות ביניהן. ולא ככה הממשלה הזאת הולכת להיראות.
יש עתיד וכחול לבן וחוסן ישראל הבטיחו כולם לשנות את החוק כך שמי שמוגש נגדו כתב אישום לא יוכל לכהן כראש ממשלה. לא רק שחוסן לישראל לא תחוקק את החוק הזה, היא תחוקק חוק שמתיר לממלא מקום ראש ממשלה לכהן עם כתב אישום.
נעבור הלאה, תיקי האכיפה, בסדר? המשרד לביטחון פנים, כרגע הולכים לזרוק משם את גלעד ארדן שנחשב עוד יחסית מתון, וגנץ יקבל ככל הנראה בהסכמתו, ממש לא יאמן, את השרה מירי רגב, שמתפרנסת פוליטית מלריב עם, עם הגופים שכפופים לה.
כן, מירי רגב הולכת לקבל את המשטרה. הגוף שאמור לחקור פשעים ושחיתויות, מירי רגב היא הבוס שלהם עכשיו. יש לנו אילוסטרציה נדירה של איך זה ייראה. ככה בערך זה אמור להיות. והתיקים שגנץ כן צפוי לקבל, תיקי החינוך, הביטחון והמשפטים, ברור שהם תיקים חשובים. ולכן אני מוכן לאמר על כל קלפי הסופרגול שיש לי, שביבי יעשה הכל כדי לרוקן אותם מתוכן ולהעביר את הסמכויות הקריטיות לשליטתו. למה? כי הוא יכול. יש לו את הכוח הפוליטי לעשות את זה, והוא הוכח יותר מדי פעמים שהוא מוכן לשקר לרמות ולפי היועץ המשפטי לממשלה גם לעבור על החוק כדי להיות ראש ממשלה. אין שום סיבה לחשוב שהוא יגביל את עצמו, והרגע ויתרתם על האופציה היחידה להגביל אותו. ובשביל מה? בשביל המאבק בקורונה?
אזרחי ישראל נושאים אלינו עיניים בצדק, ומצפים מאיתנו להמשיך ולתמוך במאבק הקדוש והחשוב, במאבק בקורונה ובהשפעותיה. זו אינה העת למריבות ונאצות. זה אינו הזמן למחלוקות ובילוגים, למחלוקות יש מקום, אך גם לביחד צריך לעשות מקום. זהו הזמן למנהיגות אחראית, ממלכתית ופטריוטית. אני קורא לכם, לא פשוט, קשה, מרגיז, מקומם, אבל נדרש. ולכן בואו נשלב ידיים ונוציא יחד את ישראל מהמשבר בו היא מצויה. בואו נשים את ישראל לפני הכל.
קודם כל, בואו לא נשלב ידיים, בואו נשמור 2 מטר עד 2023 לפחות. דבר שני, איך בדיוק אתה הולך לעזור במשבר הקורונה? ביבי אפילו לא סומך עליך שתתמודד עם המעצמות. הוא לפני שנייה אמר לכל עם ישראל שאתה משוגע שאוהב מחבלים. על מה אתה מדבר? אתה באמת חושב שיהיה לך איזשהו משקל בתהליך קבלת ההחלטות? למה שביבי יסמוך עליך עם קבלת החלטות אם אתה החלטת להיכנס איתו לממשלת אחדות? אם יש מישהו שיודע שאתה לא קשיר, זה ביבי. אז אני באמת לא מבין איזה תפקיד יש לך במלחמה בקורונה. שום דבר לא מנע ממך להישאר מחוץ לממשלה, להצביע בעד תקציב חירום שיעזור לממשלה להתמודד עם הקורונה, ולפקח על כל הפעילות עם הרוב שיש לך בכנסת. בינתיים אפילו לא הצלחת להזיז את ליצמן ממשרד הבריאות, והוא חולה בקורונה. אז אני לא קונה את זה שבני גנץ נכנס לממשלה בגלל הקורונה. לא. אני חושב שפשוט נמאס לו. אני חושב שפשוט אין לו את העמידות ואת אורך הרוח שנדרש שיהיה לך כדי להתמודד עם הדרך הארוכה והקשה שמובילה לכיסא ראש הממשלה, והוא פשוט נשבר בדרך מהקורונה. ואנחנו יודעים שאין לו סבלנות, כי אם הייתה לו סבלנות, הוא היה עושה דרך פוליטית לפני שהוא רץ לרשות הממשלה, כמו כל ראש ממשלה אי פעם בהיסטוריה של ישראל. הוא היה נכנס בהדרגה כחבר כנסת או שר, הוא היה מכיר קצת את המערכת הפוליטית, מכיר קצת את הציבור, מכיר קצת את היריבים שלו, ואז רץ לראשות ממשלה. אבל גנץ רצה להיות ראש ממשלה על ההתחלה, וזה לא עובד ככה בישראל. מיוחד מול ראש ממשלה שהצליח לקבע את התפיסה שרק הוא יכול להיות ראש ממשלה. ואני אגיד שוב, זה לא משנה אם אתם אוהבים את ביבי או לא. המחשבה שיש רק בן אדם אחד שיכול להנהיג את המדינה שלנו היא מחשבה בעייתית, וזאת לא פעם ראשונה שזה קורה לנו. כשהמדינה הזאת קמה הייתה מפלגה אחת שהצליחה גם היא לקעקע את התפיסה שרק היא יכולה לנהל את המדינה. הנה עד כמה השליטה של מפאי הייתה בלתי מעורערת. הם הצליחו לנצח את הבחירות עם אישה בשנות ה-60. שמעתם פעם שיר משנות ה-60? 60% מהם עוסקים בזה שדי מותר לאנוס. ועדיין מפאי הצליחו לנצח עם יד אחת קשורה מאחורי הגב. ומולם עמד בן אדם שלא התייאש במשך 30 שנה. הם עשו הכל כדי לא לתת לו ולציבור שהוא מייצג לגיטימציה, הם אפילו לא קראו לו בשמו הפרטי. 30 שנה הוא חיכה בסבלנות, כי הוא ידע שאם הוא יתייאש, שלטון הנצח של מפאי לא ייגמר לעולם. ואם אתם בצבע שלי או כהה יותר, רוב הסיכויים שאתם שמחים שהשלטון הזה נפל. כי באמת שעוד קצת והם היו מוציאים מהחוק את הבצק. ועכשיו אנחנו עומדים מול מישהו שנמצא בשלטון כל כך הרבה זמן, שגם הוא מרשה לעצמו לעשות הכל כדי להישאר בו, כשמולו יש רק אנשים שמתייאשים כל הזמן. אנחנו לא אוהבים שמתייאשים עלינו, אנחנו ישראלים. אנחנו בוחנים את המנהיגים שלנו, מעבירים אותם גיהנום, רק כדי לראות אם מספיק אכפת להם מאיתנו. אם הם באמת מספיק אוהבים אותנו. כי בסוף אנחנו עדיין מדינה צעירה שעוד סוחבת את הטראומות במערכות יחסים קודמות, שבהן בגדו בנו ושיקרו לנו וגם מתנו בשואה, וזה דברים שהולכים איתך. אז בני גנץ עשה השבוע את העסקה הכי גרועה שהוא יכול היה. הוא לקח את הכסף שלנו וקנה איתו ארטיק במחיר מובקע, שזאת זכותך. רק אל תתפלא כשאנשים ימשיכו ללכת עם הרמאי שמוכר את הארטיקים. כי בסוף יש לו גם את הכסף וגם את הארטיקים. זהו. אנחנו סיימנו. תודה רבה. לילה טוב. תישארו בבית.